ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים, אני מיכאל שוורץ, והיום אני נרגש עד עמקי נשמתי בקטע כמעט מביך, לארח את טל פלורנטין, האחד והיחיד. ברוך הבא.
כזאת, בוא נעצור פה, אני רק אפשר לרדת מכאן.
לא, להפך. טל פלורנטין נראה לי כל המעצבים מכירים, אבל חלק מהמאזינים פה לא מעצבים, אז אתה רוצה להציג כזה בקטנה?
תקציר האירועים, אני עושה ונושם UX for living הרבה שנים כבר, זה את הגודל של 13-14 שנים כזה עוד מעט. גם מלמד UX, מרצה על התחום וכאלה, גם עושה קצת UX לארגונים וחברות, עשיתי בעבר הרבה ועכשיו אני עושה מעט מאוד, שנים האחרונות מוביל מיזם, קוראים לו סמוראי, והוא בעצם מנגיש תוכן בפורמט של תקצירים קוליים. אפשר לאנשים להתעדכן במה שחשוב להם על הדרך באמצעות אודיו. אז זהו, אז בין המגרשים האלה של לדבר על UX, ללמד UX, לעשות UX, ולקחת את ה-UX כתשתית לפיתוח מוצרים עתידיים, זה המגרש שאני משחק בו, וזהו, כיף מאוד להיות פה.
מקדים מאוד. אנחנו נדבר היום על לעבוד עם קבלנים, אומרים רימוט, אבל רימוט זה כאילו יכול להיות טווח של סטאף, שאנשים חושב שזה משרה מלאה ברימוט.
אני חושב שהכותרת שלנו זה פשוט איך להתפתח באמצעות אנשים שיכולים לעזור לך לקדם דברים, והם לא נמצאים לידך בהכרח.
אוקיי, זה נשמע כמו התחלה טובה. אז בוא נעשה פתיח קטן, ונתחיל להבין מה זה ואיך זה עובד. אורייט, אז טל, איך אתה הגעת לעולם של חוויית משתמש? תן לנו כזה אינטרו קצר על הדרך.
אוקיי.
Okay. היית במאמרם בצבא.
נכון.
ואז?
ואז אחרי הצבא, או ממש אחרי השחרור, הייתי איזה 8 שנים, אחרי שהתאחרתי הלכתי לעשות קצת creative flash, הייתי...
אופה.
עשיתי פרויקטים בפלש, שבימים שזה היה מגניב להגיד את זה, לא פדיחה כי, אתה יודע, זה של פעם. פלש אגב נתן לי את האיזון המושלם, כי בפלש, כשאתה רצית לעשות דברים מורכבים, היית חייב לעבוד בקוד, ופלש הביאו, אתה יודע, שפת תכנות בתוך הפלטפורמה.
אקשן סקריפט.
אז זה היה האיזון המושלם, כי אני לא אוהב להיות תוכניתן יותר מדי, ללכלך את הידיים בכזה קוד עם ביטים וכאלה, אקשן סקריפט זה היה המפגש המושלם, אני יכול לכתוב קוד שמזיז אובייקט על המסך שלמות, ועשיתי אנימציות בקוד ודברים כאלה מגניבים, אז עשיתי תקופה לא קטנה, אתרי אינטרנט בפלש לכל מיני קודים, עשיתי אתר לפאבלו רוזנברג, אז אמר, עשיתי לו את האתר תדמית וכזה, וראיתי שכיף לי שם, ואז איכשהו חזרתי לעולמות עשיתי תפקידים של פריסייל כאלה, מכירות טכנולוגיות באבטחת מידע, זה היה כזה לחזור לדיי ג'וב, ומשם עברתי לפיתוח עסקי.
מה זה פריסייל?
פריסייל זה ליווי טכנולוגי לאנשי מכירות. עשיתי את זה בחברת אבטחת מידע, זה סיטואציה שבה אתה מגיע ללקוח מאוד טכנולוגי, אנשי המכירות כבר הביאו את הליד, יושבים בחדר, עשו את הפיץ' שלהם, ואז האיש הטכנולוגי מתחיל לשאול שאלות קשות, ואנשי המכירות כבר לא יודעים לענות, אז אתה צריך להיכנס ולדעת לדבר על ביטים, ואז נחשפתי קצת לעולמות של מכירות, וכזה בינלאומי, ארצות הברית, אירופה, זה עוד עולם תוכן שכאילו לא היה לי בארסנל הכלים.
כן, יש בה חשוב רצח.
אני חושב ש... זה כאילו הכי קלישאתי, אבל אני חושב שתמיד אומרים, אתה צריך להיות מתישהו איש מכירות, או משהו ליד, אני חושב שזה באמת סוג של סקיל שצריך שיהיה אותו, לא משנה מה אתה עושה, אתה צריך לדעת למכור, כי אנחנו כולנו מוכרים את עצמנו כל הזמן באיזשהו פורמט. זהו, אז משם בעצם עברתי לעולמות של פיתוח עסקי, ואחד העולמות של פיתוח עסקי שנכנסתי אליהם היה בעולמות של הדרכה, עבדתי עם ג'ון ברייס ופיתחנו קורסים, ולקחתי אונרשיפ על פיתוח של עולם התוכן של הדרכות בעולמות חוויית המשתמש, ואז הבאתי גם את הניסיון שלי בתכנון ועיצוב ממשקי משתמש שהגיע מלפני, מהעולמות הצבאיים וכולי, וגם הקריאייטיב וכולי, והרבבתי אותם ביחד עם מתודולוגיה ועם הדרכות ולהיכנס לכיתה ולהעביר את הידע הזה, ונשארתי כבר בארגונים ונשארתי
לתהליך הייעוץ. רגע, הפיתוח עסקי ופיתוח קורסים זה לא אותו דבר?
פיתוח עסקי של עולם הקורסים בג'ון ברייס.
ומאיפה ידעת לפתח קורסים?
בגדול מגיע ממתודולוגיות של, אתה יודע, גם הדרכה וכאלה, זה תחום שנכנסתי אליו באותה נקודת זמן, אבל הגעתי עם רקע של ללמד ולהדריך בכל מיני פורמטים, אז הבאתי את הצד הזה, פלוס את הצד של הבנה של בעיקר מה הייתי רוצה לקבל כלקוח, ואז נכנסתי לכיתה והתחלתי לאזן את הדברים האלה, כשאבולוציה של ללמד חוויית משתמש זאת אבולוציה של הרבה שנים, כי אתה בטוח שאתה יודע מה אתה רוצה להגיד, ואז אתה מגלה שלכיתה יש את השאלות שלה, והזוויות, UX תמיד פוגש המון המון סוגים של בעלי תפקידים, יש לך בחדר את כל בעלי התפקידים האפשריים, בניגוד לכיתות שאתה מלמד בהם, לא יודע, זה פיתוח תוכנה במשהו מסוים, כיתות מאוד מורכבות מבחינת הפרופילים, ואז כל אחד בא מהזווית שלו. היתרון היחסי שלי, המוזר היה שהייתי ברוב המקצועות של רוב האנשים בחדר, הצלחתי לגשר עם הזמן כזה, איך להנגיש להם את התחום הזה. אז איזון בין טכנולוגיה לבין ללמד, לבין לעשות, לבין עיצוב, לבין זה, כל הדברים האלה התערבבו ביחד. אני חושב שזה בדיוק המיקס של חוויית משתמש, הוא הרבוב של הכל ביחד כזה.
מגניב רצח. אתה כאילו מרגיש את השלבים האלה עשית בדיעבד, או שזה היה לך
כן, במודעות תוך כדי? הייתה נקודת זמן, כשהתחלתי ללמד, חלק מהעבודה שלי בג'ון ברייס, ממש בתחילת הדרך כשכיר, הסתכלתי על, אתה יודע, איזה תחום אני רוצה ללמד, איזה תחום אני מרגיש מספיק בנוח ללמד. שמתי לב שיש לי ידע על המון המון תחומים, אבל התחושה שלי הייתה שאני לא מספיק יודע אף אחד מהם ברמה של להיות המרצה המוביל בכיתה. כשהתחלתי להתעסק בעיצוב ממשקי משתמש, וגם לעשות וללמד כעיסוק עיקרי, גיליתי שזה היתרון היחסי שלי, זאת אומרת, בעוד שכולם מתמחים בנושא אחד, אני זה שאף פעם לא מצא את השקט שלו, עברתי בין נושא לנושא לנושא, פתאום יש לי את הספקטרום הרחב ביותר שאפשר לדמיין. היום כשכזה מתייעצים אותי איך להיכנס לחוויית משתמש, אני תמיד, כאילו נורא בא לי להגיד, תהיו שנה וחצי בכל אחד מהמקצועות, ואז דברו איתי. זה כאילו טיפ נורא לא פרקטי ונורא לא פייר ונורא לא הגיוני, אבל בדיעבד אני מאוד נהניתי ממנו, אבל זה לגמרי לא היה מתוכנן. זה היה בעיקר ממיצוי של פוזיציה אחת, וניסה למצוא את הדבר המרגש הבא, שזה בדרך כלל מקומות שלא הייתי בהם. אני חושב שאנשים שהאופי שלהם הוא למצות מהר ולחפש מקומות שהם לא היו בהם כדי להיכנס אליהם, זה פרופיל ש-UX נורא אוהב, זה כאילו, זה ה-DNA הנכון.
אני חושב שנראה לי כל אחד יכול להיות לקחת, לא, כאילו, לא נוס לשכפל את הדבר שחי, להבין באיזה מקומות הוא היה עד עכשיו ומה הוא עשה בהם.
אני אתן לך טיפ שאפשר לגזור אותו פרקטית להתנהלות.
כן.
אני חושב ש... יש נקודה שבה אתה מסתכל מה עשית עד היום, ואתה כזה מנסה להעמיק ולדעת יותר במה שאתה עושה. אני חושב שהטיפ בהקשר הזה הוא להבין איפה כבר יש לך מספיק ניסיון ופזם, ואז להבין בצורה מודעת שהגיע הזמן להניח את התחום הזה, להתחיל לטפל בתחומים שלא מרגישים איתם נוח. זה, אם הזכרנו מחירות, אם הזכרנו, אתה יודע, פיתוח עסקי, אם הזכרנו, כל תחום שבו בן אדם לא נגע.
כן.
אני חושב שזה הולך לפילוסופיית הפרילנסרים שעוד מעט נדבר עליה, וזה הולך לפילוסופיית עליה, אני חושב שהעולם הולך, ואני חושב שאנחנו, אני ממליץ לכל מי שאני פוגש להיות פרילנסר, מתישהו. בנוסף לשכיר שלו, באיזשהו שלב בעתיד וכולי, כי הסקיל כן. ששכיר צריך, שפרילנסר צריך, מפתח אנשים והופך אותם לאנשים טובים יותר בכל מה שהם יעשו. הם צריכים כן. להתמודד עם יותר אתגרים, צריכים לשווק את עצמם, צריכים למכור את עצמם, צריכים להיכנס לחדר ולשכנע. ואני חושב שלבנות פרופיל אישי שבו יש לך יותר רבדים,
כן.
גרום לכל חדר שאתה נכנס בו להיות בעל ערך יותר.
לגמרי. אז, אבל קודם על הדבר הזה שהשלבים שבהם, שהמקומות שבהם היית, בעצם בנו את זה שכאילו כ-UX אתה נתקל בכל הפוזיציות שנוגעות ב-UX בעצם בכל ארגון, זה כאילו הסיפור שאתה מספר על עצמך, אבל נראה לי שכל אחד, גם אם הוא לא עשה בדיוק את הדברים האלה, עבר בכל מיני מקומות וכל מיני דברים יכולים להיות החלק של הסיפור שהוא מספר על עצמו. זאת אומרת, אני למשל, לא כולם יודעים, לא כולם יודעים, אבל לפני שהתחלתי ללמוד עיצוב, זאת אומרת, במקביל, עשיתי תיק עבודות לשנקר, ועשיתי קורס הפקה ב-BPM. וכתה יודע, 4 שנים אחרי, בדיעבד, זה 4-5 שנים אחרי, בדיעבד, זה הפך להיות פודקאסט. נבין? והיום, ואז כאילו אני, ולפני כל זה עוד הייתי מדריך, בנור עובד, 4 שנים, ואז כשאני בא להדריך וללמד, אז זה מתחבר. אז נראה לי לכל אחד יש את הסטאף שהוא עשה, ולראות איך הוא לוקח משם את ה...
אז זה מאוד תלוי בין כמה אתה ואיפה אתה בפוזיציה ובבניית הקריירה שלך.
כן.
אבל אני חושב שאם פעם היינו חושבים איך להעמיק ולדעת יותר על אותו תחום, אני היום מאוד חושב שהמחשבה הנכונה היא איך לאסוף עוד ועוד סקילס שאין לך. ואני, אתה יודע, בגישה של ככה אני רוצה לחנך את הילדים שלי. אני רוצה להפוך אותם לסופר סקילס מכל כיוון אפשרי, שהם ידעו לעשות הכל. אם צריכים להיכנס לחדר ולעשות עריכת וידאו, או עריכת אודיו, או לעלות פודקאסט, או לעלות סושיאל מידיה ולקדם קמפיין, או לעשות מצגת ולהעביר אותה מול אנשים, יש אוסף של סקילס שאני חושב שהם בייסיק ו...
מעניין.
מסר למערכת החינוך.
באיזה שלב, כאילו, איך התחלת לעשות את הסיפור הזה של עבודה מרחוק?
אז סיפור שלי מתחיל בסוף הלימודים שלי. באתי לסיים את התואר הראשון שלי, למדתי תואר במדעי המחשב, וממש ממש בסוף שלו היה נשאר לי רק קורס בג'אווה לעשות, ונורא רציתי לסיים. הדרך הקצרה ביותר לסיום הסמסטר האחרון, התואר שלי נמשך איזה 6 שנים, ערכתי אותו, הדרך הקצרה ביותר הייתה לקחת קורס אחרון בג'אווה, והייתי בפוזיציה שאני כבר מנהל פרויקטים עם צוותי פיתוח מתחתיי, כבר לא נוגע בקוד, ג'אווה לא הייתה אחד מהיעדים שלי בחיים. הסתכלתי על הקורס ואמרתי, טוב, אני חייב לסיים כי די למרוח את זה, אני לא רוצה עוד סמסטר, אין ברירה ג'אווה, שיהיה לי בהצלחה, ונכנסתי לסיפור הזה, ובמקביל נתקלתי באתר אינטרנט שקוראים לו Rent a Coder, שכבר לא קיים היום, אבל הוא היה הדבר המגניב ביותר בעולם. כשהגיע פרויקט הסיום של ג'אווה, והאתר Rent a Coder, ואני בתפקיד מנהל פרויקטים, אז עשיתי את האחד ועוד אחד המתבקש, ושכרתי שני מפתחים, שיפתחו לי את פרויקט הסיום. אמרתי, אני לא מוותר על היבט הערכי, אני אגיש פרויקט של עצמי, לא יקצר פה את הדרך, אבל אם יהיה לי קוד להשאיל ולהסתכל עליו וללמוד ממנו וכולי ולקצר את הדרך, זה אחלה מודל. וזה היה מאוד לחוץ וניסיתי לעשות את זה וזה לא עבד. הם לא סיימו את הפרויקט, הם לא הגישו אותו בזמן ואני הייתי בהיסטריה, ואז בסוף התמודדתי ועשיתי פרויקט בג'אווה בעצמי, והגשתי אותו והכל בסדר. וכשסיימתי את התור, זה היה מין נקודה כזאת שאמרתי, וואי, זה די מטורף, כי יש פה סקיל, יש פה יכולת להוציא את הפעולה הזאת החוצה, לקבל אותה בתעריפים של מפתח תוכנה בקצה השני של העולם, ולפתור בעיה. ומאותו רגע, כשהצלבתי את זה עם דברים אחרים שעשיתי באותו זמן, שזה ייעוץ בתחום חוויית המשתמש, אז התחלתי לזהות מקומות שבהם אני יכול להתייעל. כמי שהגיע מהנדסת תוכנה, ומה שחינכו אותי זה לזהות מקומות שבהם אפשר להתייעל, ואז לשים שם מערכת מידע. אז לקחתי צורת החשיבה הזאת של, הנה פונקציה שאפשר להוציא אותה החוצה, בוא נפתח משהו, והתחלתי להפעיל למפתחים. אז המפתח הראשון שגייסתי וממש הפך להיות מערכת יחסים, היה מפתח ממקדוניה, שבכנות הייתי צריך לבדוק בגוגל כזה איפה זה, כי אני יודע שזה באירופה בגדול, אבל לא יושב לי על מקום מדויק, וזה די מעניין. ואני זוכר, היוריקה מומנט של זה היה שאני יושב בסלון, פיתחתי איזה פלטפורמה שהפכה להיות בהמשך איזשהו סטארט-אפ, בעצם הסטארט-אפ הראשון שלי, הייתה פלטפורמה לתיעוד, ניהול ותיעוד של תובנות על מחקר משתמשים, על פרסונות, ובניתי בעצם כלי שמייצר דוח של קהל היד, ותיעדוף של פרסונות וכולי, וישבתי ופיתחתי את זה, אני עשיתי את ה-UI, שלחתי את זה למפתח, ואני כזה מנמנם לי מול הטלוויזיה בסלון, ויש לי טינגים כאלה של MSN Messenger, שזה היה צ'אט של אותם ימים.
זה היה להיט אחרי ה-ICQ.
ואז הוא כותב לי כזה, תגיד, אתה רוצה בזה שאני אעשה שהכפתור ככה או כפתור ככה, ואני כזה מתעורר, עונה לו וחוזר לנמנם, והעולם עובד בשבילי. זה היה אחת הסצנות שאני זוכר שאמרתי, וואי, זה מטורף. אני כאילו לא מכיר את הבן אדם, אין לי בעל שלם לו, כי התעריפים שלו במדינה שלו הם מאוד קלים לי, כאילו אני לא צריך לחשוב פעמיים. הוא מקדם לי את העסק, הוא בונה לי תשתית שאני יכול ליהנות ממנה, אני יכול לעשות יותר עבודה בפחות זמן. ואם אני מחפש מקום להתפתח בו, זה פחות להפוך את מה שאני עושה לסרוויס פרוביידר שיש לו מלא עובדים ואתה יודע, אייג'נסי, אלא בוא נייעל את התהליכים ונעשה הרבה יותר עבודה בהרבה פחות זמן, באמצעות כלים שיכולים לשרת אותי, ואז אני גם אתן אותם לאחרים, או אמכור אותם וכולי. אז שם היה הפיצוח הראשוני, והתחלתי בעצם לזהות מקומות שבהם אני יכול לעזר בכוח עזר חיצוני, ולהוציא את זה החוצה. זה התחיל מפיתוח, ואז היא המשיך המון המון עולמות תוכן מקצועיים שונים. אני חושב שהשלב השני היה כשכתבתי את הספר. אז כשכתבתי את הספר שלי רציתי מאוד, יש משהו לייצר מחויבות למשימה. אתה רוצה, אתה יודע, to visualize it. אז ידעתי שאני הולך לכתוב ספר ובשביל לגרום לזה לקרות, השקעתי המון אנרגיות בעיצוב של הכריכה שלו הרבה לפני שהיה מילה אחת כתובה בספר. אז הלכתי לאתר אינטרנט אחר של חבר שהמליץ לי. זה אתר אינטרנט ספרדי כזה שאף אחד לא מכיר. והעליתי בו תחרות עיצוב של הספר, כתבתי את הפיץ' של מה אני רוצה, על מה הספר ומה יש לי בראש וכולי, היה איזה כזה מחשבות על דה וינצ'י וישן וחדש ודיגיטל וזה, ושלחתי את זה החוצה וקיבלתי בערך 40 עיצובים של קאברים, במודל מאוד מאוד קוסט אפקטיב, וזה היה הפעם הראשונה שנחשפתי לעובדה שיש כזה פלטפורם תחרויות עיצוב, והמודל אומר שאתה מאוד מעורב, אתה מכוון את את המעצבים, ושאתה לא אוהב משהו, אתה נותן רנקינג נמוך, ואתה מסביר למה אתה לא אוהב, ואז אותו בן אדם יכול לשפר, אבל גם אחרים יכולים לראות את הפידבק וללמוד ממנו, וזה אבולוציה כזאת של קראוד, והתוצאה הייתה שהיה לי בסוף את העיצוב שרציתי, אבל גם היה לי את המעצב שאיתו אני רוצה לעבוד כזה בהמשך חיי, אז האינטראקציה הזאת יצרה סרוויס פרוביידר שאחרי התהליך לספר, אמרתי בוא חמוד, בוא נהיה בקשר, ומעצב מארגנטינה שמעולם לא פגשתי, היה מעצב הבית של הפעילות שלי, במשך 5 שנים כזה, כל פרויקט שאני עשיתי את האפיון, ואמרו לי שרוצים כחלק מהסרוויס גם את העיצוב הגרפי, אז הוא היה הספק, העברתי לו את עבודת עיצוב, והקשנו את הפרויקטים ביחד, כולל אגב עברית ופונטים וזה, באיזשהו שלב הוא כבר ידע יותר מני עברית בגדול, ופתאום אתה נחשף לזה, שהוא מקבל את התעריף, באמת דיזיינר עילוי בקנה מידה של ארגנטינה, מקבל תקציב, כאילו תעריף שעתי מאוד גבוה בקנה מידה של ארגנטינה, ואני מסתכל ומשווה את זה למה הייתי מקבל באותו תעריף ממישהו מישראל, ואומר וואו דפקתי את המערכת, כאילו ההבדלי תעריפים מאפשרים לי, להגיש משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאני יודע לשלוט בו ולנהל אותו וכולי, וליהנות מזה שאני יכול להגיש value, שיש לו ערך מסוים, ויש לו שווי שוק מאוד מסוים, והוא עולה לי פחות, והוא גם מתנהל בלי שאני, בלי חדר שבו נפגשים וכולי, אז חוויית לעשות סשן בזום כזה, שעכשיו כולם עפים על זה, אז אני בגדול לפני 10 שנים ישבתי עם המעצב שלי בארגנטינה, וישבנו על סשן לייב שבו אף אחד מאיתנו לא פוגש את השני, ואנחנו, אתה יודע, עשינו פרויקטים מאוד משמעותיים במודל הזה.
מגניב, תן לנו עוד דוגמה.
אני אתן דוגמה קיצונית, היא אחת הדוגמאות שאני הכי אוהב, כי היא פתחה לי את עולם האופציות. כשעשיתי את הפלטפורמת פרסונות שלי, אז אחד הדברים, כשאתה מגדיר פרסונות, זה שאתה רוצה לתת תמונה של הדמות המייצגת של קהל היד שלך, אחרי שעשית את המחקר הרלוונטי, ויש לך איזה דמות בראש. אמרתי שיהיה מאוד מגניב אם במקום כל פעם ללכת ולחפש תמונות בסטוק פוטו, הבעיה הייתה אגב באותה נקודת זמן, סטוק פוטו היה נורא אנשים יפים. אנשים יפים עושים תנועה שהם מציגים מוצר שלא קיים.
שאטר סטוקים כזה.
וכולם עם שיניים כזה צחורות וכולם כזה בינלאומיים וכזה יפים וכאילו יותר מדי יפים. אתה רוצה להעביר פרסונה, אתה רוצה להעביר את הטאצ'ה האמיתי שלה, לא את הדוגמן בית של. והחלטתי שאני רוצה ליצור דאטאבייס בתוך הפלטפורמה, שאתה יכול להגדיר מה אתה רוצה, נגיד בוסית 47 כועסת, תביא לי תמונה. ואמרתי אני רוצה ליצור מאגר. אז התחלתי לחשוב איך עושים את זה, ואמרתי נראה לי שהרעיון יהיה לגייס צלמים, שיצלמו לי אנשים ברחוב. עכשיו זה פרויקט די הזוי, תסכים איתי?
כן.
Okay. אז הלכתי לגייס צלמים, התייעצתי קצת משפטית לפני, ואמרו לי, אתה צריך, אתה יודע, להחתים את המצולם, שהוא מסכים שיעשו שימוש בתמונה שלו וכולי. הגדרתי שאני, אתה יודע, מוכן לשלם סדר גודל של $5 לתמונה כזאת. לא מבין איך מישהו בעולם יוכל לעשות את זה, לבוא למישהו ברחוב ולהגיד לו, אחי, תחתום לי פה בבקשה ולקבל $5 לתמונה ושזה יעבוד בשבילו, אבל מה אכפת לי לנסות? תקציר האירועים זה שבערך חודש אחרי זה הייתי מאגר של 1,500 תמונות באיכות מדהימה של אנשים, של 25 צלמים ברחבי העולם שצילמו אנשים ברחוב, שהם האנשים הכי אמיתיים שאתה יכול לדמיין, לא יפים במיוחד ולא איזה, כאילו, אתה יודע, אנשים תפסו אותם בעבודה, ברופא שיניים, בזה, כל אחד הלך למקום שלו, אין לי מושג איך הם עשו את זה, זה דורש סקיל, שאם אני הייתי עכשיו צריך לצאת החוצה ולחפש מישהו ברחוב ולהגיד לו, אחי, אני יכול לצלם אותך בבקשה, לא משנה התקציב, לא הייתי יודע לעשות את זה. ושם קרו כמה דברים, אחד שהתובנה שאם אני קמבץ, אם אני יודע לנהל אנשים ולהגיד להם מה אני מצפה ולהגדיר להם את הציפיות בצורה נורא מדויקת, הם יעשו את מה שצריך. ושתיים, זה שדברים שאין לי בסקיל, לא אומר שלאנשים אחרים אין בסקיל. בדרך כלל צלמים שהם אנשים של אנשים מאוד, שימו אותם ברחוב, יהיה להם את המג'יק יכולת להסתכל על מישהו ולהגיד לו, אני רוצה לצלם אותך, ואנשים פשוט יסכימו, בסיבה לא ברורה ולא הגיונית, אבל יסכימו, ואז יגיד, אני צריך בבקשה, יש את החלום לי פה ופה, על מסמך שכתוב בו, אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, התמונה שלך, אל תתפלא אם זה עולה באיזה אתר או באיזה זה, בלי שתכננת, וזה מדהים, כאילו, התחלתי לראות את זה קורה, כשאתה יושב בסלון שלך בבית, והעולם שולח לך צילומים מהרחוב של אנשים, שאישרו שימוש בתמונות שלהם, ואתה מתחיל לראות את העולם, יש בזה שני דברים, אחד יש בזה את חוויית איזה מגניב, אני בינלאומי, כאילו, זה מרגיש כאילו הייתי ברחוב בכל המקומות האלה, והדבר השני שאתה מרגיש זה כאילו סופר פאורז, כאילו, אם הצלחתי לעשות פרויקט כזה, מה, אין שום דבר שאני לא יכול לעשות, תיאורטית, כאילו, זה פתאום פותח את אופק ה, וואו, אפשר לעשות מלא דברים, וזה כאילו קוסט אפקטיב, ואני לא צריך לחשוב פעמיים, וזה לא איזה להרים תקציב עתק וכזה, אז כאילו, שם נפתחו באמת הדלתות של עולם של אפשרויות שלא זמין. אני אחבר את זה לעוד מרכיב שאני חושב שהוא סופר חשוב, שהוא העובדה שאנחנו חיים בישראל. ישראל זה מקום מאוד יקר. נמצא בטופ 10 המקומות היקרים בעולם, מבחינת, אתה יודע, עלות החיים בישראל. זה אומר שאם אני כיזם רוצה לקדם משהו, אני בגדול יכול לחלום על זה, כי לרוב האנשים בישראל אין בנק מאחוריהם שמממן להם את כל מה שהם עושים. לגייס השקעה זה תהליך קשה, מתיש ולא כיף, וכאילו בלי זה אי אפשר לזוז. וכשאתה מגלה שיש עולם של אפשרויות שהוא בתעריפים מאוד נוחים, כי הוא מתאים לצד השני, זה כאילו אף אחד לא דפקתי אף אחד בדרך, כל אחד נהנה ב-100% ומקבל את מה שהוא רוצה.
אתה אומר גם שלהפך, לא רק שלא דפקת אף אחד, אלא אתה גם שלם יותר ממה שהם רגילים לקבל.
הגישה באופן כללי, שתגידו לי קודם כל כמה אתם רוצים, אני לא אומר לכם יש לי $5, אני אגיד לכם כמה אתם רוצים לקבל, או שאני אציע להם, זה מה שאני יכול לשלם, תגידו לי אם זה מתאים לכם. אם זאת הצעה לא הגיונית, סבבה, מכבד את זה, אם זה מתאים לכם, ואז אתה מגלה אגב שזה מתאים לאנשים מכל מיני סיבות, או כי הם בדיוק בין עבודות וזה סוגר להם פינה, או כי בתעריף במדינה שלהם זה אחלה הצעה, או כי הם ג'וניורים והם רוצים דירוג שיפתח להם את האופציות בפלטפורמות של פרילנסרים, כי כן. עכשיו אין להם כאילו פרויקטים,
תעשה להם פרויקט טוב
הראשון, אני אתן להם 5 כוכבים, פתאום הם הופכים להיות
רייזינג טלנט,
כן, אטרקטיביים ללקוחות אחרים, ואני לא יודע איפה זה יפגוש מישהו, אני, אתה יודע, שולח לעולם את זה שאני רוצה להתקדם, והעולם ימצא לי את מי שיעזור להתקדם, כי זה אינטרס של כולם.
זה כאילו פלטפורמה על קרמה.
לגמרי. עכשיו, אחד הדברים שחשוב להבין זה שרוב האנשים שמנסים את זה, שאני מספר את זה בגרסה השטחית של, קח מישהו מאפוורק, אפוורק זאת אחת הפלטפורמות המשמעותיות, אני בדרך כלל ממליץ לעבוד איתה, תלוי בקונטקסט, אבל כשאני ממליץ ואנשים אומרים, מגניב, יש לי פרויקט למחר, אני אסגור את הפינה, בוא נחפש מישהו זול, הקרמה לא משתפת פעולה. היא אומרת, לא, זה, אני לא עובדת בפורמט הזה.
תסביר את זה רק, כי יש שם משהו מהותי.
כשאתה רוצה, או שאתה אומר, בוא נדפוק את המערכת, בוא נוציא את זה בזול, והמוטיבציה שלך זה להוציא את זה בזול, זה לא יעבוד. כשהמוטיבציה שלך היא, יש לי בעיה, אני רוצה את פתרון למחר, בוא נוציא את זה החוצה, זה לא יעבוד. כשאתה בא בלי כוונה לבנות תשתית ומערכת יחסים ומשהו ללונגרן, אז הפלטפורמה תגיד לך, לא רוצה לשתף פעולה עם המודל הזה, זה לא מה שבאנו לעשות. וכשאתה תבוא עם גישה שאומרת, אני רוצה למצוא אנשים שאיתם אני רוצה לעבוד, אני רוצה למצוא win-win שבונה תשתית שבה נוכל לעשות דברים ביחד, ואני לא פה למחר בבוקר, אלא אני פה לבנות תשתית שאני אוכל לעזר בה לאורך זמן בדברים שאני עושה, והנה ההזדמנות הראשונה להתחיל, וזה ה-state of mind, אני מחפש מישהו שאיתו אני אוכל להתקדם לאורך הרבה מאוד זמן, אז צורת החשיבה הזאת מובילה לתהליך שמאפשר בעצם למצוא את האנשים הנכונים, ולהתחיל איתם משהו ראשוני, ולראות אגב אם הם זורמים וזה עובד או לא, ואז לבנות תשתית שבסוף שלה, אני יכול להגיד לך היום, שיש לי סדר גודל של, אני מניח באזור ה-30 אנשים, כל אחד בקטגוריה אחרת, שאם אני צריך משהו, הם האנשים המדויקים למשימה, והם זמינים לי באפס זמן מתי שאני רוצה, במודל שאני לא צריך לחשוב פעמיים. כי כבר בדקתי אותם, כבר עשינו משהו, הם כבר נתנו לי ערך משמעותי, כבר שילמתי להם בנדיבות ביחס למה שהם ציפו לקבל, והם אוהבים אותי בגלל זה, ובגלל שהיה לנו כיף ביחד, ואני צריך משהו, אז הם one phone call away, ורק תבוא.
מדהים.
שזה ממש כיף, זה כאילו פותח עולם של אפשרויות, ש כיזם, כשאתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה אומר, מאיפה אני אביא מישהו שיתאים לתעריף לי ועבוד איזה, וכאילו ירצה לעבוד איתי, ואוף, כאילו אתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואין אנשים כאלה. אם הייתי צריך להביא אותם בסצנה המקומית, זה יהיה ארוך, קשה, יקר, ויגרום לזה שאתה תוותר.
ובפלטפורמות של אינטרנט זה לא ארוך, קשה? ברור שלא יקר.
כל כך זה הרבה יותר קל, כי אתה דקה אחרי כבר מעלה את ההצעה שלך והיא באוויר. ואז שעתיים אחרי אתה כבר מקבל הצעות. זאת אומרת, לא היית צריך לצאת מהחדר.
כן.
אתה, אם היית רק צריך לחפש בפייסבוק, מי ממליץ, ואז הם אומרים לך בפיד, דבר עם דוד שלי, ואז דוד שלי, ואז טלפון, ואז טוב, בוא ניפגש לקפה, ואז שבוע אחרי זה קפה, ואז יושבים, ואז חופרים. שלוש שעות אחרי שאלת את הפוסט, יש לך 17 אנשים שאתה יכול כבר להתחיל לבדוק אם הם מתאימים לך.
אבל הם בדרך כלל לא מתאימים לך, הם בדרך כלל לא יודעים ששלחו הודעה אוטומטית.
אז זה מאוד תלוי איך אתה מגדיר
אז את ה... אז בוא נדבר באמת על איך, כאילו, איך עושים את התהליך הזה של לגייס אנשים בצורה טובה.
אז קודם כל זה מתחיל ב...
כי נראה לי, סתם בשביל הקונטקסט, כמו שאתה אומר, רוב האנשים שאמרו, הרבה אנשים שמעו על זה, קצת פחות אנשים מזה ניסו את זה, ורוב האנשים שניסו את זה, קיבלו איזה הודי, או פקיסטני, או בגלנדשי, או whatever, כאילו מישהו מהצד הזה של העולם, של המזרח הרחוק, ובסוף התוצאות היו או לא טובות, או שזה משהו קרה, ואז אומרים, זה לא עובד, זה לא טוב.
אז בואו נתחיל שנייה ב... זה שיחה מאוד סטריאוטיפית ואין ברירה, אז אנחנו כאילו שמים את זה על השולחן, אבל בנגלדשים, אוקראינים, הודים וכולי, יש לנו איזשהו מטען כללי כלפיהם, שבנגלדש זה רע. כאילו, זה כוח עבודה זול ולא איכותי. עכשיו, השאלה שאני כאילו רוצה לשקף זה, האם יצא לי לעבוד עם מישהו מבנגלדש כדי לגבש את התפיסה הזאת, ואגב, אחת הדוגמאות המעניינות זה אם חושבים שנייה על, על הודו ויש איזו תפיסה של הודים, הם לא יודע, יש להם קושי לתקשר, הם לא מדלברים בצורה איכותית, לוחות זמנים, שמעתי המון כזה. בהודו יש פי 150 אנשים במדינת ישראל. להניח שכולם לא טובים.
זה קצת מכליל.
זה לא קצת מכליל, זה בוודאות לא נכון, לא מדויק, כי אני מניח ש... הם לא, כאילו, התהליך בבית ספר זה ככה, עובדים לא איכותי, והנה המקצוע שלכם, בואו תהיו לא איכותיים, כי זה השם שלנו בעולם, בואו נהיה כאלה, ואל תעשו פדיחות, אל תעשו יותר טוב, כי כאילו, זה ידפוק לנו את השם. לא חושב שיש כזה. חוויות לא טובות, מזוהות עם זה שלא בנינו תהליך טוב, ולא בדקנו מספיק טוב מהאנשים, ואז מגיע מישהו לא טוב, ואז אני משליך ממנו על כל הודו. שזה כאילו...
קצת שטחי.
זה גם שטחי. אגב, יש בזה משהו נכון, כי יש היבטים תרבותיים מאוד שונים, שהחשיפה הראשונה לאנשים בהודו נחשפים לצורת התנהלות קצת אחרת וכולי. אבל אני חושב שלסגור את הדלת של כל המדינות שתיארת, בגלל שבן אדם אחד ענה לי לא משהו למייל, כי האנגלית שלו לא מדהימה, משהו כזה, זה כאילו קצת לא לפספס הזדמנות מעניינת. אבל אפשר גם לוותר על המדינות האלה ולהסתכל על מדינות אחרות. זאת אומרת, יש לנו את כל העולם, לכל מדינה יש גם את המחיר שלה. ששווה להבין קצת מה המודלים הכספיים של כל מדינה, כדי לדעת איפה זה יהיה לי יקר. להחליט אגב מראש, האם אני מחפש רק אמריקאי, או שמה אכפת לי שהבן אדם יהיה מהפיליפינים, כי האנגלית שלהם מעולה. וזה אגב שונה אם הם עושים קריינות באודיו, ואז האנגלית של הפיליפינים מעולה, אבל כל אמריקאי ישים לב שזה לא אמריקאי, לבין אם כותבים את הטקסט, ואז אף אחד לא ישים לב. ואז אני יכול ליהנות מפערי תעריפים מאוד קיצוניים. אבל אני חושב שחלק מזה זה שאני רוצה ליצור תשתית שמאפשרת לי לזהות מי טוב ומי לא טוב.
זה נראה לי חלק המשמעותי.
ובנוסף לזה, אני צריך להגדיר בצורה נורא מדויקת מה אני רוצה. אני חושב שני המקומות שבהם אנשים נופלים, אני אתן טיפים נורא בסיסיים, אבל אחד זה בלהגדיר מה הם רוצים. הם לא יודעים מה הם רוצים. כשאתה לא יודע מה אתה רוצה, ואתה תבקש מהודי לעשות את זה, זה לא יצא טוב. וגם אם תבקש גם מהאמריקאי לעשות את זה, או מישראלי לעשות את זה, זה בדרך כלל משאיר המון המון אחריות על הבן אדם שעושה את זה. ואז זה דורש אנשים ברמה מאוד גבוהה לגשר על מה שאתה לא יודע להגיד. זאת אומרת, הדבר הראשון שצריך להגדיר זה מה לזזל אני רוצה שהם יעשו. ואז הטעות הנפוצה הבאה בתור, שאנשים אומרים, רגע, אם יש לי, אני רוצה להרים פלטפורמה באינטרנט, אתר אינטרנט, כל עוד לא הגדרתי את כל הדפים שלו, את כל מה שהוא עושה וכולי, אני לא אתחיל. ואז יש מחסום כזה שאומר, יום אחד אני אסיים להגדיר, ואז אני אנסה, ואז זה לא מגיע אף פעם. הגישה שלי אומרת, ברגע שהגדרתם מה דף הבית עושה, אתם יודעים בדיוק מה הוא עושה? תתחילו. תעשו רק דף הבית, לא צריך את כל הפרויקט. בזמן של לעשות דף הבית,
כאילו לעשות פרויקט קטן עם סיכון נמוך.
תגלו מי עושה עבודה כמו שצריך, ואם זה עובד, אז תוכלו להתפתח לדברים הבאים, עם מישהו שאתם כבר סומכים עליו. כי אחת הטעויות האופיוניות זה לעלות עם בקשה לפרויקט. אני רוצה לפתח את כל פייסבוק. אני צריך מפתח שיעבוד איתי ב-19 חודשים הקרובים.
כן.
מי שבצד השני נבל, הוא אומר אוטומטית, זה 70,000 דולר. אני אומר, בוא נס, 70,000 דולר, חשבתי שזה פלטפורמה זולה. זה מישהו מאוד הוא, אני מנסה, הוא לא מבין מה אני רוצה, הוא לא מצליח, ואז אני אומר, טוב, זה לא עובד לי. כאילו נורא קל לקטלג מתוך חוויה אחת לא טובה שלא טופלה כמו שצריך.
כן. אז א', להגדיר כמו שצריך.
לדעת מה אני רוצה. נשים הגדרה מאוד מדויקת של מה אני רוצה. לשים הגדרה אגב של מי אני רוצה, עם מי אני רוצה לעבוד, מה התנאים שהבן אדם הזה בצד השני צריך, איך הוא צריך להתאים, הוא יהיה, מה הניסיון שלהם, מה הם עשו קודם, ואני אגב מחפש אנשים שבא להם לעבוד איתי, זאת אומרת אני אשאל באפליקיישן שלי שאלות כמו, תספרו לי למה בא לכם לעבוד על הפרויקט הזה, ואז זה משהו קטן, אנשים ששולחים אוטומטית תשובה, בלי לקרוא, אני אזהה מאוד כי הם לא ענו לי על השאלה המוזרה שאלתי, ואז אני אתעלם מהם כי הם יתעלמו ממני, ואלה שענו, ספרו לי למה הם עפים על זה, ספרו לי למה הם עפים על זה, ואז אתה תגיד בן אדם שאומר לך, בוא, אני מה זה מתחבר לתחום הזה, זה מעניין אותי, אז אתה תגיד איזה מגניב, יש פה חיבור מעניין, אז בואו נעבוד ביחד. ואז מתחילים עם פרויקט מאוד קטן, שגם מבחינה תקציבית הוא לא איזה, הוא כל כך קל לי להחליט, כי אני אומר, זה כמה עשרות דולרים, זה לא אישי, הוא מקסימום זרקתי 30 דולר. זה היה סיכון, לא יודע, 100 דולר. אחרי שהבאתי את הבן אדם ותמורת ה-100 דולר הוא עשה עבודה מדהימה, אז מגניב, זיהינו מישהו שאני רוצה לעבוד איתו, ואז אפשר להתקדם למשוכה הבאה, ויש לי כבר חבר וראיתי אותו עובד ואנחנו מתקשרים והיה מדהים, וראיתי כמה זמן לקח לו לדלבר וכמה זמן לקח לראות את התוצאות ואיזה שאלות נשאלו, והאם התוצר שקיבלתי בסוף הוא התוצר שציפיתי לקבל, ואם זה עובד, אז מגניב, יש תשתית למערכת יחסים.
אז דבר ראשון זה, אוקיי, אז אם אנחנו עושים לסכל מה שאנחנו יודעים עד כה, דבר ראשון זה שאנחנו מחפשים מערכות יחסים ולא לכבות שריפות. דבר שני, כשאנחנו ניגשים לזה, צריכים להיות מאוד מדויקים עם עצמנו של מה אנחנו מצפים לקבל ולתקשר את זה.
אם אני לא יודע מה אני רוצה, אז מישהו אחר לא ידע לעשות. כן. אם הייתי אומר לאנשים, אני מצפה שתביאו לי תמונות של אנשים מהרחוב, אני לא יודע איך תחתימו אותם, אני לא יודע מה אתם צריכים, אני לא יודע איזה אנשים אני צריך, אבל תזרמו. הם יסתכלו על זה, ומאוד קשה להגיע לתוצאה מוצלחת. אני אגדיר בדיוק מה התהליך שאני מצפה שהם יעשו, מה הם מביאים, מה הם מחזירים, איך זה נראה, ואיזה סוג אנשים אני מצפה, אני אתן להם דוגמאות, ואני אכוון אותם, ואני אגיד להם מה הסוג התוצר שאני מחפש.
והדבר השלישי זה בעצם לעשות פיילוט קטן. לעשות בדיקה שהיא לא יקרה, לראות אם הולך לנו, ועל סמך זה לקבל את ההחלטה.
לגמרי, ותוסיף לזה עוד עניין, והוא שאני לא חייב לגייס רק אחד, אני יכול לגייס 5 בתעריף הזה של $30.
כן.
אז אני אומר, בוא, אני משקיע בזה $150. עפתי על זה, אומר, זה איך $150 זה 500 שקל, נראה לי סבבה בשביל לבדוק כיוון, אבל אני בודק אותו עם 4 ספקים.
כן.
ואז בדקתי 4 ספקים, 2 היו לו משהו, אחד היה סביר ואחד היה מדהים. ואז אני יודע אם אני רוצה לעבוד, יש לי גם כזה בנצ'מרק, שוויתי בין. אגב, אז אני עלול להשוות ולהגיד, רגע, ההוא מאוד הוא לא היה טוב, ההוא מאוקראינה היה טוב, אוקראינים הם טובים, הודים הם לא טובים. שזה שוב טעות, כי דקה אחרי זה יכול להיות שאני אעבוד עם מישהו מהקצה השני של העולם, והוא יהיה סבבה לגמרי. היום מיפיתי לקראת איזו הרצאה שעשיתי בתחום הזה, מיפיתי את המדינות שעבדתי איתם, זה כאילו הכי גלובוס מגניב שאפשר לדמיין. כאילו הוא באמת, יש לי נקודות על כל חור בגלובוס, ואנשים שכאילו... אני אזכיר את השם שלהם ויהיה לי ברק בעיניים של באמת מלא זמן לא דיברנו, נראה מה איתו כזה או מה איתה, כי יש תקשורת, הם חברים שלי, הם לא הבן אדם שפתר לי את הבעיה ואני לא, אין לי שום קשר, אלא זה מישהו שאני עבדתי איתם לאורך זמן, ואנחנו כאילו מה שלום הבן שלך, מה שלום הזה, איך הולך עם ה... כאילו יש מערכת יחסים. מעניין לי לדעת מי הם ומי נגד מי ומה קורה איתם, כי אנחנו עובדים ביחד הרבה זמן בקרוב.
תשמע, זה פשוגע לגמרי. וזה, אני גם אוהב את הגישה שהיא אומרת שכאילו, מה שאתה אומר על המערכת יחסים, שזה כאילו, זה לא, נראה לי פייבר עושה שירות גרוע לתחום הזה. וזה שאומרת, תשלם $5, תקבל משהו.
תראה, קודם כל פייבר, אני כאילו רוצה להבין מה פייבר עושה, ולהבין מתי זה מתאים לי ומתי לא. דיברנו על זה קצת קודם, יש דברים בפייבר שהם מדהימים. אודיו, כאילו קרייני, voice artists, מה שנקרא.
כן, זה מדהים כמה שאתה...
המאגר המדהים ביותר, יש שם אנשים מדהימים באיכות שלהם.
וזולים
רצת. cost effective, שלא נמצא בשום מקום אחר. וגם שם, אני רוצה voice over לוידאו. אני מסתכל כמה זה עולה, לא משנה, אלפי מילים, איזה, $15, $25, $50. voice over לוידאו, אם אני עושה וידאו למוצר שלי, והוא וידאו של, לא יודע, 3 דקות, דקה, 2 דקות, זה אחד הפרודקט הכי משמעותיים למה המוצר שלי. אם אני אמצא את הטון אוף וויס המדויק שעושה את העבודה, שווה לי לשלם ל-4 ספקים או 10 ספקים, לקבל את הטון אוף וויס של כולם, ואז לראות מה יצא. עכשיו, ביניהם יהיה אחד שמאוד יעבוד, מאותו רגע שיש לי את האחד שעובד, אז הוא הספק שלי לעד, זאת אומרת, בפעם ה-15 שאני נכנס לפייבר, היום אגב, או וויס ארטיסט, שאני הולך לפייבר כדי להביא וויס ארטיסט, אני הולך לאותו אחד. אנחנו כבר חברים, לפני שבוע העסקתי את הוויס ארטיסט שלי, וכששלחתי לו את הטקסט, שתבין את מערכת היחסים, זה המשך לקודם, אבל כששלחתי לו את הטקסט, כששלחתי לו את זה במסנג'ר, כאילו בהודעות הפנים של המערכת, אז הוא שלח לי בריפליי, שעתיים אחרי זה, את ההקלטה, מוכנה בשתי גרסאות, והוא אמר לי, ואני גם פותח פרויקט כדי שתשלם לי. זאת אומרת, הוא לא מחכה לאמון שאני אשלם לו, כי עד שאני לא משלם, אין את הביטחון שאני אשלם לו בסוף, אלא כן. כבר אנחנו במקום שהוא אומר לי, אגב, בפייבר יש כזה, אם אתם רוצים לקבל את זה תוך 24 שעות, אז תשלמו עוד כזה $5 או משהו כזה. אנחנו כאילו במקום, שכבר עברנו את השלב הזה, אז הוא יודע שאני צריך אותו, הוא יודע שאנחנו, כאילו, שאני אמין, אין שום ספק שאני אשלם לו או לא, והוא כבר שולח לי את זה בריפליי, כדי שאני אקבל את זה מהר, כי כאילו הורדנו את מחסום החוסר אמון, שטויות מסביב וכולי, ואז הוא שולח לי, ואז אני אף על זה, ושומע כי זה שלמות, ואז אני שולח לו, מאוהב בקול שלך, כרגיל, ונותן לו טיפ של 150%, והוא אוהב אותי ואני אוהב אותו, ואנחנו כאילו מת להזדמנות הבאה לעבוד איתו. וזה אגב תקציב שאני מסתכל על מאיפה הייתי מביא קריין, ימין, שמאל, אתה יודע, לא מכיר אף אחד שיודע לעשות את זה וזה, וזה פתר. אז יש דברים שפייבר מדהים בהם, יש דברים שבפייבר קצת יותר קשה למצוא. אני חושב שיש, הגישה בפייבר היא, למרות שהם מנסים לשנות אותה, ויש עולם תוכן עשיר בפייבר של פייבר פרו וכולי, שמציע פורמט קצת אחר, אבל הגישה בפייבר זה שיש מישהו שמציע את הסרוויס שלו, ואתה אומר אם זה מתאים לך או לא. בעוד שהגישה בפלטפורמות כמו אפורק, זה שאתה אומר מה אתה רוצה, ואנשים מציעים את עצמם לפרויקט שלך. זאת אומרת, השאלה מי הדימנד ומי מציע ומי מחזיר לך בעצם את השירות, מי מוביל. ולפעמים הגישה הזאת מתאימה, לפעמים הגישה הזאת מתאימה, ולפעמים כשאני מחפש דיזיינר, אני לא אחפש באף אחד מהם, כי מאוד קשה למצוא. או שאני אבקש, אני אתן עוד דוגמה אגב, להתנהלות אפקטיבית. כשאני מחפש וידאו אדיטור נגיד, או אנימטור, בפלטפורמה כמו אפורק, הנטייה של אנשים זה לשים לי בריפליי, את כל הוידאוים שהם עשו אי פעם, עם לינקים. ואז אני מתחיל לפתוח לינקים ולראות וידאוים, ואחרי זה 20 דקות אני מסתכל ואני רואה את הבראוזר שלי קורס, כי יש בו 40 טאבים, כשאני לא זוכר מי שהיה אחרי איזה וידאו, וזה היה קצת בסדר, וזה אני כאילו מאבד את זה. אז אחד הדברים שלמדתי לעשות זה להגיד להם באפליקיישן, אל תשלחו לי את האפליקיישן האוטומטי שלכם, את החפירות שאתם בדרך כלל שולחים, אני רוצה שתשלחו לי את השני וידאוים הטובים ביותר שעשיתם, שקשורים למה שאני עושה, ואני אסתכל רק על שניהם. זאת אומרת, אל תבלבלו לי את המוח, אני צריך משהו מאוד מדויק, ואז מסתכל על שני הוידאים, זה הכי טוב שלהם, הם בחרו אותם בקפידה כי הם רוצים לעבור את המשוכה, והם גם הקשיבו למה שביקשתי. אלה שלא הקשיבו סיננתי, אלה שכן הקשיבו, אז אני רואה רק שני הוידאים, או שהם מדהימים או שהם על הפנים, ומאוד קל לסנן.
נייס. אוקיי, אז בוא נדבר, כי אתה אומר שמעצבים קשה למצוא. לפעמים אני חושב נגיד על המאזינים וגם על עצמי, כאילו מה שמעניין אותי זה כאילו איך אני מוריד חלק מהדברים בייצור שאני לא אוהב לעשות ומעביר אותם לאנשים אחרים. אני מהניסיון שלי באפורק אין הרבה, כאילו נגיד אני מציע פרויקט, רואה תיקי עבודות של אנשים והם הרוב זה כזה לא ברמה גבוהה, לא ברמה שאני מצפה לקבל.
קודם כל סליחה על ההזדמנות להתפרץ לדלת פתוחה, אבל גם כשאתה שולח בישראל הצעה למשרה ואתה מקבל פורטפוליום של עובדים, פוטנציאליים, רובם לא באיכות שאתה רוצה לקבל. זאת אומרת, אין בזה הבדל בין, אתה יודע,
לא, בסדר, אבל בסוף אתה מוצא,
מאוד מאוד קשה,
אתה מוצא בתוך
למצוא דיזיינרס מעולים.
כן.
מאוד קשה.
אבל לך יש טריקים לזה.
יש לי קצת טריקים לזה. תראה, קודם כל, הטריקים לזה זה, קודם כל, שאם אני מחפש מישהו שיסגור לי פינה למחר בבוקר,
לא, מעבר לזה, אני צריך יש לי עכשיו פרויקט.
בארבע שנים הקרובות, אבל גם אני אתחיל ממשהו מאוד מסוים שאני רוצה, לחפש מישהו שמרגיש לי רלוונטי, ואני יכול לבדוק, אתה יודע, לבדוק מישהו על פרויקט קטן מסוים, לבדוק מה הם עשו רלוונטי, לבחור כמה שיותר קרוב למה שאני מחפש, ולהתחיל לבנות מערכת יחסים. אני חושב שזה נורא נורא קשה למצוא עבודה של שני מעצבים, ביחד, כל אחד נותן את הזווית שלו, נגיד אפיון UX ועיצוב גרפי, זה אזורי חפיפה כל כך גדולים, צריך למצוא שם את הכימיה המושלמת, וזה לא קל, זה כאילו דורש לעבוד בזה, זה לא הניסיון הראשון, וזה לא הניסיון השני, זה לא הבן אדם הראשון שתית.
אוקיי. מה שאני עסקתי, מהשיחה שלנו, וכאילו, לא שאלת, לא שאלתי אותך, אומר את זה כאילו בצורה ברורה, כי רציתי לשמור את זה לפודקאסט, זה שלא כדי להסיק מעצבים באפורק, אלא לחפש אותם בדריבל ובביאנס.
קודם כל, אני חושב שמאוד קשה למצוא מעצבים טובים באפורק. בדריבל המודל שלי יהיה שאני, קודם כל, אני מבלה המון בדריבל כי נורא כיף שם, בעיקר כי אתה עף על יכולות עיצוב מדהימות ועל לאן העולם הולך והשראה וכאלה. אני יודע גם שיש מלא כזה ביקורת על דריבל כי כולם עתיקים וכולם כזה, וכי חוז נחמד מהדברים הוא לא
פונקציונלי. אחלה UI בלי UX.
אבל זה מקום כיף להסתובב בו, והרבה פעמים אני אמצא את הוויז'ואל דיזיינר שעושה את מה שאני רוצה, ואז הטריק הקטן שלי זה לראות מאיפה הוא. אם אני רואה שהוא מ-agency, marketing agency בארצות הברית, לא אנסה אפילו לשלוח מייל, כאילו, אנחנו agency בסיליקון וואלי עושים זה לכל הזה, ורשימת לוגויים כזה של כל החברות הכי גדולות.
לא
אחשוב אפילו לנסות, אבל לפעמים אתם תגלו שהוא מברזיל. ואז מה זה עושה? זה מייצר את הסקרנות של, רגע, מה המצב הכלכלי בברזיל בימים אלו? הולכים ובודקים, ואז אני אומר לבן אדם, תקשיב, אני צריך קונספט. תגיד לי, אתה תגיד מספר. תגיד, כמה עולה שתעשה לי קונספט לדף בית שלי? ואז הוא מביא תעריף לא שפוי במימדים של ברזיל. ואז אני מסתכל ואומר, וואו, זה תעריף של מעצב ג'וניור חסר ניסיון בישראל. שווה? ואז אני יכול להחליט, האם אני לוקח את הקונספט, עובד איתו וממשיך איתו בעצמי, או שאני הופך את הבן אדם הזה ליד ימין שלי לענייני ויז'ואל דיזיין. אבל זה, שוב, זה פותח דלת שהיא כאילו לא מזהים אותה. אני תמיד מסתכל, בדרך כלל הייתי מסתכל על מי שאני מכיר, אתה יודע, עם מי יש לי לעבוד, עם הדיזיינר מפה, ודיזיינר מפה, ודיזיינר מפה. יש אין ספור אנשים סביבנו שמתים לעבוד.
כן.
יש להם יכולות מדהימות. גם כשאני רואה מישהו שיש לו תיק עבודות מדהים, וכאילו אני רואה מלא פרויקטים, והוא מלא מלא דריבל, ואתה אומר בעיני, אתה בן אדם מפוצץ בעבודה, אז אתה מגלה שאתה לא פונים אליו כל ארבע שניות, כי אגב יש את חשש לפנות למישהו כל כך טוב, כן. אז אף אחד לא פונה אליו. ויש בהחלט אגב אנשים שאני שולח להם, תגיד, אתה פנוי וזה, ואתה זה, והם כבר הבינו כמה הם שווים, והם מתמחרים את עצמם בהתאם לשאר העולם, והם שווים את זה, וזה סבבה לגמרי, ואין לי שום יכולת להביא אותם. וזה סבבה. כאילו, יש את כל הסקאלה.
כן.
כאילו, אני חושב שהתפיסת עולם הזאת, מאפשרת לנו להבין שהספקטרום של האופציות שלנו, זה לא רק מה שאני רואה מהחדר, מהחלון, אלא זה זום אאוט לכזה...
כל העולם.
להסתכל על הגלובוס ולהגיד, בטח יש מישהו בקצה השני של העולם, שיכול לסגור לי את הפינה הזאת עכשיו, בוא נחפש.
קול.
זה גם מאוד כיף, תהליך החיפוש. פוגשים אנשים חדשים ו...
זה נשמע כמו סיוט, תהליך החיפוש.
אני נורא אוהב אותו, כי הבינלאומיות עושה לי את זה. כשאני מסתכל על התוצאות ואני רואה שיש לי כזה, לפי מדינות, אחד הדברים שבגללם אני אבחר, זה מדינות שלא פגשתי עדיין.
וואלה.
זה מגניב לי, כאילו.
אשכרה. ותגיד, בוא נדבר, כאילו דיברנו על איך לעשות את זה. אתה צריך לחשוב על זה לא בצורה של כאילו איך אני סוגר את הפינה, אלא איך אני מייצר מערכת יחסים. נראה לי כבר אמרתי את זה אפילו. בוא נדבר על דברים להיזהר מהם. כשעושים את זה. כשמגייסים אנשים.
אז תראה, אני כאילו...
למרות שנשמע כאילו אין באמת צורך בתשובה הזאת, כי אתה...
דמיד, אומר... זה נורא טריוויאלי שיש קטן. דברים להיזהר מהם, אבל כאילו שאתה אומר לי ממה צריך להיזהר, ואני כאילו אמור לשלוף עכשיו את בנק החוויות הרעות שהיו לי, נורא קשה לי, אין לי שם כאילו, באמת, אין לי, אתה יודע, אין לי איזה רגעים שאני אומר, הוא גנב לי, הוא הלך לי עם הייצוב ומחר את זה למתחרים שלי, כאילו זה רק רגעים של קטן ועבד, או קטן ולא עבד, יש כל כך הרבה פעמים שבהם ניסיתי משהו, והוא לא עבד, ואני לא זוכר אותו, כי זה לא היה כזה מעניין, כי ניסיתי משהו קטן, וראיתי זה לא עובד, והמשכתי הלאה. או שמצאתי חבר, ואז אני כאילו חוויות מעולות. אז צריך לומר שזה א', לא קורה בניסיון הראשון, ואני חושב שהם קצת כמו לחשוב על אודישן, אין סיכוי שאתם, אתה תרצה מישהו שיופיע ב, לא יודע, יהיה שחקן בסרט שלך, תעשה אודישן והבן אדם הראשון שיבוא יהיה הדמות המושלמת. נכון, זה כאילו לא סביר. אם אתה עושה אודישן, לא היית מצפה שאתה לא היית עושה יום אודישנים ומזמין בן אדם אחד. זה קצת מה שאנחנו עושים. אני אומר, רגע, אני אעלה את הפרויקט שלי, אני אקח בן אדם אחד, ואני מקווה שזה יהיה מדהים. זה לא יהיה מדהים, הסיכוי שזה יהיה מדהים הוא אפסי. אם אני אקח ארבעה שכולם נראים לי בפרופיל מתאימים, אז אני כבר בארבעה שהם כולם ענו לאיזשהו סף ראשוני, והם נראים לי בכיוון הנכון, ואני מתחיל איתם משהו, ואני רמת המחויבות לא היסטרית. הם רוצים להתקדם, אני רוצה להתקדם. שניים יהיו בסדר, שלושה יהיה שלישי יותר טוב, ורביעי יהיה מדהים. זה בגדול הסטטיסטיקה שלי כזה. כולם מלכתחילה עשיתי איזשהו סינון שהם לא יהיו כל העולם. ו... הרבה פעמים זה לא מצליח. העליתי פרויקט, התחלנו לעבוד, והספק שלי לא מסיים אותו לעולם. או שהספק שלי מסיים את החלק הראשון שהולך לי, אני אף על זה, ואני אומר לו, הנה החלק השני, ואז אני לא שומע ממנו יותר. קרה, זה סיכון מסוים. כן. למה זה, מתי אגב זה לא מטריד אותי? שלא התחייבתי להגיש תוצרים ביום חמישי והיום יום רביעי, והבן אדם נעלם לי. ואז אני בהיסטריה, ואני אומר, מה אני אעשה? בניתי עליו, וזה. אם אני לא בסטייט אוף מיינד של היסטריה, אז מקסימום ייעלם לי שבועיים, אז אני אמשיך, תמצא פתרון אחר. כי אתה מבין, אתה מוריד את מדד הלחץ של מה יקרה אם זה לא יעבוד.
כן.
אתה לא נמצא שם כשאתה בפוזיציה של יש לך כזה חרב על הצוואר, ואם זה לא יהיה בזמן, אז זה לא יהיה. אם אגב, אתה כן בסיטואציה הזאת, אז זה לא יהיה. אז כאילו, אז זה יביא אותך למקום הכי רע שאתה דמיינת. בנית על זה, זה לא עובד, אתה בהיסטריה, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה יודע.
אם היום רביעי ואתה צריך את זה ליום חמישי, כנראה שאתה צריך לדבר עם הלקוח לפני שבועיים כבר, ולהגיד שאנחנו לא נעמוד בדדליין.
או בכלל, אגב, לא ללכת לפתרון הזה. לא להניח שזה מה שיפתור לך את הבעיות.
יש לי שאלה. ככה, להתקיל. אתה הולך לאפורק, או לכל פלטפורמה אחרת, ואתה בעצם רוצה לקבל איש מקצוע לא מהתחום שלך. נגיד, אני יודע להסתכל על עיצוב ולהגיד אם הוא טוב או לא. אבל אני לא יודע להסתכל על מתכנת ולדעת אם הוא טוב או לא.
אז זה מאוד תלוי.
או נגיד, אני יודע לקרוא קופי ולהגיד אם הוא טוב או לא. איך כאילו, אתה מבין? אם אני רוצה להביא פונקציות אחרות שהם לא הם, איך אני כאילו מפתח את הסקיל הזה של לזהות בעלי מקצוע טובים?
אני אקח את זה לכמה כיוונים, כי זו שאלה מצוינת.
שמחה.
כיוון אחד, זה שאני חושב שחלק מהפזם המשמעותי שאני מביא למקום הזה, זה שאני יודע מה אני רוצה ואיך שופטים את זה. כי הייתי כל הדברים שדיברנו קודם, מנהל פרויקטים ויזם ומעצב וזה כן. וזה, אני יודע מה אני רוצה. זה גם חוזר לשאלה, האם אני יודע מה אני רוצה. זה האזור הקל, כי כאילו אני טוען שבהרבה מהמקומות אני יודע מה אני מצפה לקבל. בחלק מהמקומות, אני לא יודע, אני אתן דוגמה, עשיתי פרודקשן של חוברת קומיקס לפני כמה שנים. מאותו state of mind של בא לי לעשות חוברת קומיקס כי זה מגניב וזה מדליק אותי ואין לי שום מוזג איך עושים חוברת קומיקס. אז אני מנסה לנתח אחרי איזה בעלי תפקידים אני צריך. בגדול בהפקת חוברת קומיקס יש סקריפט ויש צייר שעושה את האינקינג ויש את הצייר שצובע וכזה. בוא נגייס את הסקריפט ונגיד בגדול מה אני רוצה, בוא נעשה שיחת זום בווידאו, אני אספר מה אני רוצה, ואני אצפה שהבן אדם שהוא בצד השני, שהוא הסקריפט רייטר, ידע להגיד לי איך זה נעשה, ולהראות לי איך נראים התוצרים, ולהגיד לי סבבה, אני מבין, אני אקח את זה מפה. אז גייסתי סקריפט רייטר מדהימה, ששלחה לי דוגמאות לחוברות קומיקס שהיא עשתה, וראתה לי איך נראה התהליך כזה. אז היא מתחילה ללמד אותי. ואז מה שמגניב בזה, זה שאני גם לומד איך עושים את זה, ואני גם עובד עם מישהו שעושה לי, כאילו מנטורינג כזה. עכשיו, במצבים מסוימים, אני אקח את זה לכיוון מחשבה מאוד יצירתי, בוא נראה האם נגיד הסקריפט רייטר שהבאתי תוכל לשפוט את האיכות של התוצרים של, של הצייר שהבאתי. זאת אומרת, היא פרופשנל והיא כבר איתי בצוות, אז אני לא לבד. זאת אומרת, השאלה אם יש לך עוד מישהו שיודע לשפוט את האיכות. אני אקח את זה לדוגמה בסמוראי. אנחנו עושים תקצירים למאמרים גם בעולמות של, של מדיקל. אז הייתי צריך לעשות תקצירים למאמרים של, למאמרים אקדמיים בעולמות של רפואה, בעולמות של נוירולוגיה. הסורס זה מחקר אקדמי בנוירולוגיה, התוצאה צריכה להיות 3 דקות של מישהו מסביר לך מה what's in it for you כזה לרופא, כן. באנגלית. לא יודע אפילו איך להתחיל. אבל במודל שלנו יש גם את המסכם וגם את הקריין. אז יש לי קריינית שבאה מעולמות המדיקל, כי בשביל להקריא תוכן מדיקל היא צריכה להכיר את המונחים. Okay. אז בהיירינג שלה ביקשתי לראות את הרקע שלה במדיקל. ברגע שיש לי קריינית שיש לה רקע במדיקל, אז אני יכול להגיד לה, הנה הם מסכמים, קחי 4 סיכומים שאנשים עשו לי למאמר, ותגידי לה מי מהם הכי טוב, כי את יודעת לקרוא מדיקל. זאת אומרת, בעצם היא הפכה להיות המבקרת המקצועית של האיכות של התוכן, כי זה התוכן שהיא יודעת לעבוד איתו. אז זה כאילו קצת הק, אבל אתה יכול גם לגייס את האנשים שיתנו לך את הפידבק על האם זה טוב או לא.
אשכרה.
עכשיו אי אפשר ללכת עם זה רחוק מדי, כי תמיד עולה השאלה, רגע, אז בוא ניתן למישהו שיעשה לי את כל הפרויקט, הוא ידיע לי שהוא סיים, ואני אגזור קופון. זה לא באמת עובד, אבל כשבונים תשתית של האנשים שאתה עובד איתם, בחלק מהמקרים הם יוכלו לתת לך את הפידבק של טוב, לא טוב. אני חושב שחלק מהעניין זה ללמוד. ללמוד איך עושים, מי עושים, שהם ילמדו אותי. כאילו, זה מייצר מצב שהיום אני יודע המון דברים על המון מקצועות, כי ניהלתי המון ספקים בהמון תחומים.
אשכרה, זה כאילו, זה שוב חוזר למקום של הריליישנשיפס, אם אתה בונה, בוחר אנשי מקצוע טובים, שאוהב להם טוב, ובונה את המערכת יחסים, אתה יכול שהם ייתנו מהידע שלהם על התחומים ש... מעניין, עדיין נשמע ריסקי.
זה ריסקי לגמרי, אם אתה בונה על זה משהו שמחר בבוקר חייב לקרות. אם ניקח את זה לפיתוח למשל, אם אתה בונה עכשיו את הטיל הבא של נאסא, של אילון מאסק,
לא.
ואתה לוקח לפתח באפוק, רמת הסיכון, אני הייתי מוטרד, אני לא הייתי רוצה להיות האסטרונאוט שנכנס למעבורת שפתח באפוק, עכשיו בוא נהיה סטריאוטיפים, מהודו ובנגלדש עשו לי קוד שהכנסתי למעבורת ואני מקווה שיהיה בסדר. זה לא האזור. כל עוד אתה לא במקומות האלה, אתה לא מפתח את מערכת ה-AI של, לא יודע, של שטילים של מדינת ישראל.
כן.
אלא אתה מעלה אתר אינטרנט פונקציונלי שבו נרשמים, עושים חשבון, מעלים אייטם, שומרים וזה, אז הקוד לא יהיה משהו. אתה יודע, בסדר. אם זה עובד, אז זה good enough לשלב הזה. אם תתפתח והמוצר שלך יעבוד, אז תביא מישהו שיבדוק את הקוד. אבל אם אתה עכשיו מחכה למפתח המושלם, שיעשה את העבודה המושלמת ותדע שאתה ישן בשקט, אתה בגדול א' לא תוכל להרשות לעצמך את זה, ב' תהיה תקוע בלחפש את הבן אדם הזה, ואם אני לא יודע לבדוק, אז אני גם לא יודע... אני צריך מישהו שיבדוק בשבילי, ואז זה בגדול מוביל אותך לבוא לא נעשה כלום, אף פעם.
כן.
אז אני חושב שהפילוסופיה היא תמיד להיות בתנועה. כאילו, תמיד להוציא החוצה ולהתקדם, ותוך כדי לשפר. וכן, יש בזה איזה מרכיב סיכון מסוים, צריך להבין אותו, ולקחת אותו בחשבון.
זה מגניב, כיף שיש סיכון, אז אתה יודע שיש פחות אנשים. מצד אחד, מצד שני, זה שאתה אומר לגדר את זה בחתיכה קטנה של פרויקט, ולעשות את זה במקביל עם כמה אנשים, זה גם כאילו משהו ש... זורם טוב. בוא דבר עוד על הפילוסופיה.
מה, שלום עולמי?
לא, על... אז אני אגיד לך מה אני אשאל אותך. אחד הקשיים הגדולים, בדיוק אתמול דיברתי עם מישהי על ההבדל בין בית ספר בין ללמוד בבית ספר לעיצוב ללמוד בבית ספר לקולנוע. שבעיצוב אתה עושה הכל. אתה חייב לעשות, אתה כל השלבים של, אתה עושה את כל הפונקציות, אתה עושה את כל התפקידים, את כל הזה, הכל עליך. ובקולנוע, יש מיליון בעלי תפקידים. והבמה עושה רק את הבימוי, והצלם עושה רק את הצילום, והאיש של הפולו פוקוס עושה רק את הפולו פוקוס, והמפיק עושה רק הפקה. אז, למעצבים, זה כאילו הפוקוס הוא משתנה, כשהמצלמה זזה, אז יש מישהו שיש לו כאילו גלגלת כזאת, או שהוא גלגלת על הדשה, או שזה אלחוטי. והוא לא הצלם, והוא דואג שכשהמצלמה זזה, הפוקוס נשאר באיזה. או שהמצלמה זזה, ואז הפוקוס עובר מהבן אדם שמקדימה לבן אדם שמאחורה. אתה מבין? כאילו, המצלמה זה מישהו אחד, הפוקוס זה מישהו אחר, והדולי, מי שמזיז את המצלמה, זה עוד בן אדם שלישי. כן, אז בשיטה הקלאסית יש 3 אנשים שמתפעלים מצלמה. אני יודע על עצמי, וגם יודע על עוד, כאילו מין מאפיין כזה של מעצבים, שקשה להרפות, ולהגיד, אני עושה את הדליגיישן.
אם אתה יודע להנחות, ואתה יודע לבקר, ואתה יודע מה אתה רוצה לקבל, ואתה יודע שמי שבצד השני יותר טוב ממך בזה, איזה מגניב. זה יזמות, אתה יודע, אתה נהנה מהסקילס של אנשים אחרים, במטרה להוביל את העולם למקום התקדם יותר, כל אחד מביא את הערך שלו. אם אתה לא יודע איך מחפשים, ואתה לא יודע מה אתה צריך, והצד השני יודע לעשות פונקציה מאוד ספציפית, אבל היא לא מתחברת לכלום, אז התוצאה היא שלא התקדמנו בשום צורה. אני חושב שכאילו התפקיד הקמבצי פה, הוא גם סקיל שצריך לפתח אותו. אז בפרויקט הראשון, אל תיקח, אתה יודע, אני התחלתי ב, הנה מוצר שאני רוצה, אני רוצה אותו לעצמי, הוא יחסוך לי שעות ואני צריך מפתח. סוף התהליך היה שהיה לי את הכלי של עצמי עם המפתח, אני הייתי מרוצה, הוא היה מרוצה, סיימנו את זה, לא בניתי על זה תשתית. לימים, כל סמוראי, כל המוצר שלי יושב על תפיסת עולם הזאת, מפתחים בקצה השני של העולם, צוות של כל בעלי התפקידים, שאף אחד מהם לא יושב במשרד שלי, ורובם לא בישראל, זמינים בכל רגע נתון, זאת מערכת יחסים, צריך להבין איך מנהלים אותה, וזה לא קורה ביום אחד. לא הייתי מתחיל מלהרים פלטפורמה שיושבת על תפיסת עולם הזאת, לפני שאני מרגיש שאני מבין אותה ואני יכול לבנות עליה. היום אני אגב יכול לבנות עליה, יכול להרים עסק שאני יודע שהוא החזיק מעמד, כי זה כבר לא סיכון מבחינתי, כי אני מבין את איך כל האופרציה הזאת עובדת, והיא עובדת לי יותר טוב מאלטרנטיבות.
אז אתה כאילו אומר באיזשהו מקום שהפחד מלשחרר זה גם הפחד מלנהל?
אני חושב ש... תראה, אני מאוד one man show בהרבה דברים. אם תקח ממני את ה-UX של סמוראי, לא, אני לא אתן את זה לאף אחד. א', בגלל שלא רוצה, כיף לי. זה הבייבי שלי, אני רוצה כל פיקסל לדעת איפה הוא. כן. עד נקודת זמן מסוימת שבה אני אגיד, זה מעכב את ההתקדמות ואני צריך להיות בפוזיציה אחרת, ויהיה לי שם מאוד קשה לשחרר. במקומות אחרים, אני יכול למצוא מישהו שסוגר את הפינה, ואני יודע מה הם רוצים וכו', ואני יודע להנחות, והם עושים עבודה מעולה. זה הכי כיף בעולם לראות שיש לך מישהו שעושה עבודה מדהימה, ואתה לא עושה אותה. וזה גם cost effective, וכולם מרוצים, ואתה יכול להתקדם. פתאום יש לך 5 אנשים שאתה עובד איתם, וכל הפלואו עובד, ואתה יושב ורואה את כל התהליך קורה, זה כאילו magical. אבל אתה הנדסת אותו, הוא שלך, כאילו. כל שלב בתהליך הוא, אתה האונר שלו. זה מחזיר את זה, את זה שאתה א' צריך להיות קמבץ, וב' אתה צריך להיות הפרודיוסטר, זה כאילו הבמאי שלך בקולנוע. הוא יודע...
המפיק.
זה הבמאי... אתה, אני לא יודע לדבר על קולנוע, אבל...
הבמאי עושה רק את הבימוי. רק את הבימוי, תקוע בתוך המוניטור, רק כל זה מסתכל על מה הצלם צילם, מה זה, הדמות הסתם, מה השחקנים, מה זה.
אוקיי.
המפיק מנהל את הבמאי. ואת כל הסיטואציה.
אז מי האונר של התוצאה הסופית?
אני גם לא יודע לדבר על קולנוע, אבל כאילו, אתה רואה את הבמה ישקוע בתוך כאילו לצלם את הסצנות, בתוך להיות במוניטור, לראות איך הסצנה מתרחשת.
אתה מבין שהמחשבה הטבעית שלי זה בוא נגייס שנייה מישהו שמבין בקולנוע, להביא אותה אלינו פה לשיחה.
שיעזור לנו.
מהודו, סתם. אבל אני חושב שברגע שאתה האונר של הסיטואציה, אתה יודע מה אתה צריך, ואתה יודע לנהל את כל בעלי התפקידים, אז כיף שם, זה לא קורה ביום אחד. גם את זה צריך להתחיל ממיקרו, לא לצפות לזה שיש לך ארגון של 15 אנשים בכל חור בעולם והם מסולחנים. להתחיל מקצת לפתוח את הספקטרום של מה אני יכול להציע ואיך אני יכול להציע את זה. אני חושב שהעולם תוכן הזה פותח הזדמנויות שמגדילות את כולם, כאילו מאפשרות לי להציע יותר, לקדם את עצמי יותר, לעבוד עם אנשים ש... כיף לעבוד איתם, זה מאוד עולם של יצירה, כאילו זה יושב לי על כל השליחות של לקדם את העולם, קדימה כזה, כיף.
מגניב רצח. התחלנו, הגענו לפה ולדבר על הנושא הזה דרך פוסט ששיתפת קורס שפרסמת. תספר לנו עליו.
אז בגדול, מאחר ואני כבר 11 שנים עושה את זה, מנהל ספקים ברחבי העולם, גייסתי מעל 250 אובר טיים או 300 כאלה, כל פעם למשהו אחר, וזה כאילו יושב לי נורא, זה נורא ברור לי, מה עושים עם זה? תקופת הקורונה גרמה לזה שיצאו לי דברים מהמגירות, כבר 5 שנים תמיד אני אומר שהספר הבא שלי יהיה על התחום הזה, לא יהיה על UX וכזה עוד תחום ב-UX, אלא יהיה על הסקיל הזה, כי אני חושב שזה בדירוג הסקיל השני הכי משמעותי שיש לי, והשליחות היא, אתה יודע, לתת לעולם את הכלים שאני... חושב שיכולים להועיל, אז באקט אימפולסיבי לחלוטין הודעתי שאני עושה קורס של שני ערבים, והזמנתי את החברים כזה, וצילמתי אותו, זה היה מאוד מאוד אימפולסיבי, ואז מהמחויבות של עוד 4 ימים יש לי קורס, ישבתי ובניתי מתודולוגיה שלמה של תהליכי עבודה, אז עשיתי איזה קורס כזה של 5 שעות, שבו מדברים על הפילוסופיה ועל התהליכים, ועושים לייב ריקרוטינג, ורואים את הפלטפורמות, ואיך ומי, ושופטים מתי הצליח לי ומתי לא הצליח לי, ומסתכלים על איך הגדרתי פרויקט, ומי היו האנשים, ואיך עשיתי היירינג, ואני עובר שם דרך משהו כמו 10 case studies של חוויות מאוד מוזרות, שבהם גייסתי אנשים בפורמטים מאוד לא סטנדרטיים, כדי לפתוח כזה, לא רק למצוא מעצב ללוגו, אלא אתה יודע, צורות חשיבה של איך אתה עושה אסטרטגיה למוצר, או איך אתה עושה ולידציה למוצר שלך על קהל היד שלך, ב4 דקות כשאתה מראיין אנשים מברזיל, המון המון זוויות הסתכלות כאלה, ובגדול ניסיתי להביא את המחשבה, אתה יודע, את המחשבה הלוגית של הנדסת תוכנה, ואת המחשבה ההנדסית כזה של, של ללמד, להלביש אותה על, על תהליך העבודה הזה, זה הפעם הראשונה שעשיתי את זה, וזה כאילו זה עבד טוב, יצא מתודולוגיה. כאילו אני מסתכל על זה ואומר וואלה זה כאילו זה ליטרלי עבד, יש step by step של הנה זה מה שאתה עושה בכל שלב וזה אמור להצליח. אז עשינו את זה, העליתי את זה וכזה זה היה מאוד פיילוטי, זה היה נורא מרגש כי לא זוכר מתי פעם אחרונה לקחתי משהו שאני לא לימדתי כבר והנחתי אותו כזה מול אנשים. זהו, היה פידבק כיף, אנשים אמרו לי ש3 שנים הולכים מכות עם הקטגוריה הזאת ולא מבינים מה זה ופתאום זה עובד להם, אז כיף נורא, שזה כאילו נותן את המסגרת הנכונה. זהו, אני באמת חושב שזה הזדמנות לאנשים לפתוח אופציה חדשה, זה, זהו, אם זה מעניין, אפשר להזמין את מי שרוצה להעמיק יותר.
יאללה, מגניב. אז נשים לינק בשואו נוטס לקורס, שמי שרוצה, מי שמאזין ואוהב, יכול להיכנס, להוריד, לקנות. וטוב, על מה לא דיברנו בתחום הזה? אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
בוא נתחיל, נחבר את זה להתחלה. דיברנו בהתחלה על מעצבים, ודיברנו על להשאיר את הסקילס ביכולות, ולהיות אנשים שיודעים לעשות יותר ויותר דברים, ודיברנו על המעבר מעיצוב ל-UX לצורך העניין, ואז הוספנו את הסקיל של להתרחב ולהיות גם יזם ולבנות אופרציה של אנשים שעובדים איתך. אני חושב שאם אני שם את כל הדבר הזה על ציר הזמן, אני חושב שאנשים ש... היום האנשים שהם דיזיינרס, מה שיש להם ביד זה הדריכלות של האינטרנט לצורך העניין, או של הדיגיטל. אנחנו מתכננים מוצרים עבור אנשים אחרים, ואני הייתי מאוד רוצה לראות יותר ויותר דוגמאות שבהם אנשים שעיצבו מוצרים לאנשים אחרים, או יפיינו מוצרים לאנשים אחרים, יעשו את הצעד הבא, ויתחילו לאפיין את המוצר של עצמם. זה נראה לי מאוד טבעי באבולוציה המקצועית. לי אחרי שראיתי 160, 170 מוצרים שתכננתי לאחרים, וגיבשתי הבנה לאן העולם הולך, ומה זה בני אדם, ואיך מתמודדים אדם וכולי, עשיתי את האקט האמיץ, המתבקש של, אני רוצה שהמוצר, כאילו התובנה של אחד ועוד אחד הזה, אני האונר שלה. זה מחייב אותי לעבור להמון מגרשים אחרים, של ניהול פיתוח וכולי, וזה לא טריוויאלי, אבל אני חושב שהאפיק הזה של יזמות ופיתוח, זה יכול להתחיל מאוד בקטנה, ממיזם קטן ומגניב, לא צריך סטארט-אפים של $100 מיליון השקעה ב-day one, אבל אני מאוד הייתי רוצה לראות יותר מעצבים הולכים לעצב את העתיד, לא עבור הלקוחות שלהם, אלא עבור העתיד. וזה מחבר את הכל, כי אני חושב שגם האבולוציה המקצועית של לגעת ביותר ויותר דברים לאורך זמן, וגם האופציה של לקדם דברים באמצעות ספקי שירות מרחבי העולם וכולי, הכל מתחבר לזה שזאת השליחות האמיתית של דיזיינרס לדעתי. ואני מת לראות דיזיינרס אמיצים שקהילת היזמים תכלול אנשים שבאו מדיזיין ולא באו מביזנס ומפיתוח עסקי ומשיווק ומזה, אלא תכלול דיזיינרס, כי אני חושב שבאופן כללי זה הסקיל הנכון ביותר להגיע ממנו. המקום שבו אנחנו מבינים בני אדם וטכנולוגיה, את המפגש הזה.
נשמע כמו מילות סיכום מעולות.
השארנו מסר לעולם.
כן, חבל הזמן. טוב, אני ממש שמח שבאת, תודה רבה. היה ממש מעניין ובאמת פותח את הראש. אני חושב שדיברנו על הרבה דברים באופן כאילו פירקנו את הדבר הזה לכל המרכיבים, ובאמת הסיפור של ליצור מערכות יחסים אנשים עם ספקים מחול, זה השינוי תפיסתי המהותי שאני מרגיש ביחס לספקים שאני עבדתי איתם בעבר. אז טוב, אני מקווה, תודה לכל מי שהזין עד עכשיו, אני מקווה שזה נותן לכם איזה ככה מוטיבציה לנסות את הדבר הזה, גם כי זה מגדיל את הכישורי ניהול של פרויקטים, גם כי זה מגדיל את היכולת להציע שירותים ללקוחות, וגם כי זה בעצם מגדיל את סך היכולות, את מה שאפשר, את מה שאפשר לדמיין כאפשרי בעולם, בתקציבים שהם כאילו יותר נמוכים מהדרך הסטנדרטית. וזהו, בואו נדבר על זה בקבוצה, אם אתם רוצים לשאול עוד שאלות, לדבר עם טל, את הקבוצה.
שאלות וכאלה, אני לגמרי אשמח.
זהו, אז תודה שהזנתם, ומקווה שלכם מעניין, ונתראה בהמשך. ביי ביי, תודה.